לטובת לימודינו קצת במסכת אבות. עסקנו במשניות על פי הארבעה שנכנסו לפרדס. אני מבקש לחזור לפרשיות השבוע. אולי נעשה בהמשך עוד איזושהי גיחה כזו לכיוון מסכת אבות. וכיוון שדילגנו על ארבע שבתות בפרשות, מבקש לפחות מעט להשלים ולעסוק הפעם בהפטרתה של השבת האחרונה, הפטרת פרשת נשוא. בהמשך הדברים נראה שנדמה שזה מחובר גם לפרשה הבאה שניכנס אליה, לפרשת בהעלותך, ובזה נתאם את עצמנו כדרכנו לעסוק בפרשה שתבוא. הפטרת פרשת נשוא היא אחת ההפטרות המיוחדות ביותר בצורת העיסוק שלה. היא עוסקת בהקדשתו של שמשון לנזיר אלוהים. שמשון הגיבור, טרם לידתו, מגיע מלאך השם תחילה אל אמו, ואחר כך לפי בקשתו המיוחדת ותפילתו של מנוח, הוא נראה שינית גם אל אביו מנוח, וההפטרה מפגישה אותנו עם הדמות המיוחדת הזאת של שמשון הגיבור. עיקר עיסוקנו הערב יהיה בדמות הזאת של שמשון. בדמות של שמשון בצורת ההופעה שלה. אבל השאלה שאותה אני רוצה לשאול ולהיזכר בשאלות שאותן אנחנו שואלים כאשר אנחנו נכנסים אל ההפטרות. קודם כל, מה להפטרה ולפרשת השבוע? בדרך כלל התשובה הראשונית היא פשוטה. פרשת נשוא יש פרשה על נזיר. ועל פניו הדברים פשוטים מאוד, למדנו יותר מפעם שהעיקרון של ההפטרות שנקבעו על ידי חז"ל כהפטרות לפרשיות השבוע, זה דברים מן הנביא דדמי לה, הדומים לפרשה. אבל התשובה הזו היא מאוד מאוד קשה. קודם כל היא מאוד קשה מפני שניסינו להוכיח פעמים הרבה שההפטרה לא מבקשת להיות דומה רק לחלק מסוים מן הפרשה. במיוחד לא בפרשה כמו פרשת נשוא, שפרשת נזיר תופסת חלק אחד, מצומצם, מנותק לחלוטין מהסך הכל של הפרשה. הפרשה הזו, פרשת נשוא, היא המשך של פרשת במדבר, והאמצע לפני פרשת בהעלותך, חלק מאותם 10 פרקים ראשונים של ספר במדבר שמתארים את הדגלים, את המחנות, כשפרשת נשוא מרוכזת בחלק האחרון שלה בנשיאים, נשיא נשיא לפי שבטו המביאים את הקורבנות, כל נשיא לפי מטהו לפי שבטו, ובסוף, כמו במחנות, במרכז, המנורה שבה אנחנו נתחיל בפרשה הקרובה בהעלותך את הנרות. באמצע מופיעות שתי פרשיות, אחת ששייכת לסוטה ואחת ששייכת לנזיר. זו תשובה ששמשון הוא נזיר ולכן בחרו את הפרשה, היא קשה מאוד. אבל גם אם היינו מקבלים אותה, היא קשה הרבה יותר. מפני שחוץ מהמילה נזיר, אין שום דמיון בין ההפטרה לבין הפרשה גם בנושא של הנזיר. שמשון הוא בדיוק לא הנזיר של פרשת נשוא. כל מה שהפוך מהנזיר של פרשת נשוא זה שמשון. פרשת נשוא עוסקת בנזיר לזמן קצוב, קודם כל לא בנזיר עולם, נזיר שבסוף ימי נזרו צריך להביא חטאת וכיפר על הנפש, סתם נזיר זה ל-30 יום. הנזיר הוא נזיר מפני שהוא קיבל על עצמו נזירות. הוא מקבל על עצמו מצב רוחני נפשי מסוים בגין מצב נפשי קודם שהוא נמצא בו, או כדי להתעלות ולעלות ולהתרומם. זה הנזיר. שמשון הוא נזיר אחד יחיד בעולם, שכל נזירותו היא כל כך הפוכה מכל תפיסת הנזירות. נזיר זו התעלות עצמית של אדם הבא לנזירותו. רמב"ן למשל בצורה מפליאה אומר שהקשר של פרשת הנזיר לפרשיות שלנו הוא כדי ללמד בצידם של הכהנים שהם קדושים מעצמם, שכל אדם מישראל יכול לקבל על עצמו קדושה. והנה הדוגמה היא הנזיר. שמשון הוא נזיר לפני שכך אמר המלאך לאמא שלו. הוא נזיר מהורתו ואחר כך מרחמו עוד לפני לידתו. ואפילו ההלכות בנזירות של שמשון שונות מההלכות בנזיר הרגיל. הנתון הראשון של נזיר זה שהוא לא מתמה למיתים. כל חייו של שמשון זה מלחמות, זה גבורה, זה המתה. עוד לפני שנכנסים לפלא של האיש, נגיע לזה עוד מעט. קשה מאוד לומר שפרשת הנזיר היא זו שמביאה את ההסתרה של שמשון. כמו שרצינו לטעון פעמים רבות, נדמה לי שמסדרי ההפטרות מבקשים בשפה ישראלית להפתיע אותנו. ללמד אותנו משהו שהקשר הראשוני שלו פשוט לחלוטין. אבל תוך עיון הוא בעצם מחובר לא לפרשת הנזיר, אלא לפרשת נשוא כולה. ולפרשת נשוא כולה זאת אומרת לכל החלק הראשון של ספר במדבר. ולרעיון הנשמע מהפכני הזה אני רוצה להגיע, אבל מתוך לימוד עולמו ודמותו של שמשון. לכן הפעם אני מבקש להתנתק לחלוטין מהפרשה, רק בסוף נגיע אליה חזרה, ולעסוק נטו בחייו, בדמותו ובמותו של שמשון הגיבור. לפני שניכנס לקושי, לחידה שבדמות הזו, פסוק אחד שלמדנו השנה מברכותיו של יעקב אבינו בסוף בראשית מחבר אותנו לנבואה, לחלום, לשאיפות שהיו משמשון, אולי לשאיפות שנכזבו, אולי לא לגמרי, לדמות המיוחדת הזאת של שמשון הגיבור. במקור 2, הצד השני של העמוד, אנחנו מיד נחזור לצד הראשון שהוא כולו פסוקים, ומגמתו היא העיקר של דברינו היום, פשוט לעבור על הפרשה של שמשון. אבל רק נתחיל בדברים מבראשית. במקור 2 מברך יעקב אבינו את שבט דן. בהרחבה עסקנו השנה בפסוק לישועתך קיוויתי השם. הזכרנו עד שהשם הזה יוד קי וב קי מופיע כאן בפעם הראשונה אצל יעקב אבינו מאז גלותו לחרן. זה שם המפורש שכל כך השתוקק יעקב אבינו לחזור ולהגיד אותו. זה שם המפורש שאיתו יצא יעקב אבינו וכשהתעורר מהחלום בבית אל לפני ה-20 שנה ההם ולפני ה-20 שנים הנוספות שהוא נמצא בכנען ואחר כך עד שהוא מגיע למצרים. לפני כל זה, ב-17 השנים הנוספות במצרים, לפני כל זה, אומר יעקב אבינו, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוהים. כך הסביר הרמב"ן שם, אני שואף לחזור לארץ ושוב לדבר על שם השם. ובפעם הראשונה שהוא מזכיר את שם השם שוב, וכשהוא מנבא את נבואתו על שבט דן. כל הנבואה הזו עוסקת בשמשון. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. לישועתך קיוויתי השם. כל הפסוק האחרון אמרנו, אז הוא חריגה בכלל מהכל. זה לא דיבור בגוף שלישי, זו פתאום תפילה. פתאום יעקב באמצע הברכות פעם יחידה ב-12 שבטים. עוצר ומתפלל. גוף שני, יחיד, פנייה ישירה אל הקדוש ברוך הוא. איך זה מחובר למחזה שהוא רואה דווקא בשבט דן? הגדול שבשופטי דן, הגדול שיצא מדן, הוא שמשון. כך מסביר רש"י במקום, במקור 3, דן ידין עמו, ינקום נקמת עמו מפלישתים, כמו כי ידין השם עמו. כאחד שבטי ישראל, כל ישראל יהיו כאחד עמו. יקבלו את מרותו, בהמשך נראה בעל כורחם. ועל שמשון ניבא נבואה זו. שירות שנייה להסביר כאחד שבטי ישראל, או שבטי ישראל יהיו כאחד, או כאחד שבטי ישראל, דהיינו כמספר אחד שבשבטי ישראל. ואז הכוונה היא דן שהוא הנמוך שבשבטי ישראל, ידין עמו כמו אריה, כמו יהודה גור האריה, שהוא הגדול שבשבטי ישראל. דן המאסף לכל המחנות של הפרשה הקודמת, ידין עמו כמו יהודה. הנה רש"י ממשיך. ועוד יש לפרש כאחד שבטי ישראל, כמיוחד שבשבטים, הוא דוד שבא מיהודה. כאן בצילום יש פיתה. ויפול רוחבו אחור, אני מדלג שורה, שוב על שמשון. ודוגמתו מצינו בשמשון וילפות את שני עמודי התווך. שמשון תופס את שני העמודים למטה, זה מותו של שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, והבית נופל, ובדיוק כמו הנחש הנושך עקבי סוס מלמטה, והסוס נופל. ויפול רוחבו, זה שעל הסוס, זה שעל הגג מתו. מה זה לישועתך קיוויתי השם, איך זה קשור בכלל לשמשון? לישועתך קיוויתי השם, גומר רש"י, נתנבא שינקרו פלישתים את עיניו. אז מה זה לישועתך קיוויתי? יש שמסבירים, ועכשיו אומר יעקב, אז זה לא הצליח, אז אני מקווה לישועתך. ורש"י מסביר, וסופו לומר, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם. עוד נגיע לזה. אלה המילים האחרונות של שמשון לפני נפילת הבית. ולפי דברי רש"י בסוף, בישועתך קיוויתי השם, זו לא תפילה של יעקב, אלא זה המשך הנבואה של יעקב. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, ובסוף הדרך, כמו הנחש הנושך עקבי סוס, גם הוא ינהג ויפול רוחבו אלה שעל הגג אחור, ואז הוא יאמר לישועתך קיוויתי השם. מי? שמשון. ואז הוא שמשון יאמר, השם האלוהים חזקני נא אך הפעם. כל הנבואה הזו על שמשון מחייבת הבנה גדולה. מי היא הדמות הזאת? שמשון נחשב כאחד שבטי ישראל, יש כאן איזה מין משהו ששאפו שיתממש, והמשהו הזה היה צריך להיות הדבר שבו רואה יעקב את הישועה הגדולה. הנה הכל מגיע. ככה מסבירים רוב הפרשנים. לא ששמשון אמר לי ישועתך קיוויתי, אלא כשראה יעקב את הנפילה, נפל. אמר ריבונו של עולם, אז זה נגמר? הרי מזה ציפינו לכל. אז אנחנו ממשיכים לקוות לישועה. מה כל כך גדול? שמשון הוא השופט האחרון בספר שופטים. אחריו באים עוד שופטים, אלי, שמואל, אבל כבר בספר הבא. הוא חותם בעצם את תקופת השופטים של ספר שופטים. והוא דמות פלאי. הוא כולו חידה. כל המפגש שלו איתנו הוא דרך כתבי חידה שהוא עורך. אבל לפני שנגיע לחידות שהוא חד, שאין דבר מוזר בפני עצמו, כל חייו של שמשון הם חידה אחת גדולה. חידה מתחילה עוד לפני ההיריון. נחזור בטוחכם לפסוקים מן ההתחלה, ונראה אותם שלא לפי הסדר, אלא לפי סדר השאלות, או לפי סדר ההערות, שבהמשך ננסה לראות אותם ביחד. כל שופט מופיע בספר שופטים כאשר ישנה בעיה קשה לעם מול אויב מסוים יותר מאשר מהשאר. השופט שקדם לשמשון, אחרי קבוצה שלמה של שופטים באמצע, יבצן, עבדתון, היה יפתח הגלעדי. יש שם כמה שופטים באמצע שעליהם לא מסופר שום דבר, לפני כן יפתח הגלעדי שפעם עסקנו בו בהרחבה בשיעור שלהם. יפתח הגלעדי למשל מגיע כדי להילחם בבני אמון. יש בעיה קשה עם בני אמון, בני אמון הולכים להתחיל מלחמה, הם מציקים לישראל, כמו בכל ספר שופטים, מציקים, 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 ובשלב מסוים העם זועק ויש מושיע. גם אצל יפתח, גם בני אמון וגם הפלישתים התמודדו עם עם ישראל. אבל יפתח מתמודד רק מול בני אמון. יש הרבה דמיון בין יפתח לשמשון. דמיון הפוך. יפתח מתואר כבן אישה זונה. מתלקטים אליו אנשים ריקים. חוסר היחס אליו וגירושו מן האחים נובע מפני הזרות והמוזרות שביחוסו. שמשון הוא בדיוק הפוך. הוא קדוש מרחם. אחיו מופיעים בפסוק החותם את פרשת שמשון ומעלים אותו חזרה אל קבר מנוח אביו. הוא הנכבד שבבית דן. גם יפתח וגם שמשון מתנהגים בצורה מאוד גיבורית, הייתי אומר כמעט כלילה. סגנון מאוד אולי גס כזה. יפתח פונה אל מלך בני אמון בשפה מאוד לא דיפלומטית. הרקע שלו זה שהוא היה בארץ טוב, חי שם עם אנשים ריקים, ניהל שם עולם תחתון משלו, והוא פונה אל מלך בני אמון בשפה פשוטה כשהוא מתחיל איתו את המלחמה, ולפני המלחמה הוא אומר לו את המילים הבאות: מה לי ולך מלך בני אמון. זה הנוסח. מה אתה מחפש פה? ההמשך הוא נוסח הרבה יותר חשוב. יפתח מנצח, וכישלונו של יפתח הוא בסוף עם הנדר הנוראי והקרבת ביתו. הנדר הנוראי הזה מגלגל את ההמשך הנורא עוד יותר של המלחמה הפנימית. ניצחון אדיר, אבל משבר חברתי עצום שמסתיים במלחמת אחים ובהריגה של 42 אלף בני שבט אפרים בגלל מריבה פנים שבטית מלאת ציניות. יפתח בוחן מי הוא מבין אפרים ומי לא על פי ההקצן. מי מנסה להגיד שיבולת ויוצא לו סיבולת. ומהבדיחה הזאת נהרגים 42 אלף יהודים. שמשון דומה מאוד. גיבור אדיר, שאיפות עצומות, אכזבה נוראית. דומה, אבל לגמרי שונה. קודם כל, טכנית, היסטורית. שמשון הוא הראשון שמתמודד מול פלישתים. גם, כמו שאמרנו, אצל יפתח הציקו הפלישתים, אבל יפתח לא התמודד מולם, אלא מול בני עמון. ועוד נגיע עוד מעט אל הפלישתים, אני רק רוצה להגיד עליהם משפט אחד. היו כאלה שהתמודדו מול עגלון מלך מואב, והיו כאלה שהתמודדו מול כל מיני עמים. ממשה רבינו כבר התמודדו עם סיחון ועם אוג וכו'. שמשון הוא הראשון שאמור להתמודד בלוחמה מסוג אחר לגמרי. הפלישתים אינם עם, אין להם מלך. המייצגים אותם כל הפרק וכל הפרקים הם סרני פלישתים. יש להם מועצה. אין להם מלך. הם נמצאים בתוך אותו מתחם, כמו שבט דן. וכך מוצא שמשון בהמשך את דלילה בנחל סורק, ואת הזונה שהוא מוצא בעזה, כי הוא הולך לשערי עזה ומרים את השערים, ואת האישה הראשונה בקרמי תמנתה, הוא מסייר באזור של פלשת. סוג המלחמה והגבורה צריך להיות שונה לחלוטין. זה אולי מה שיסביר את הדבר הראשון המשונה מאוד. תעברו על כל הפרקים של שמשון, דבר פלאי. שמשון לא יוזם שום פעולה מנהיגותית, לא מלחמתית, לא קרבית, לא רעיונית, לא אידאית, כלום. כל ההתמודדויות שלו עם פלישתים זה סביב סיבוכים שהוא הסתבך בעניינים משפחתיים. משפחתיים, קו נטוי הרבה פחות מי. הסבנו אותו. התבנו אותו, אז הוא שולח 300 שואלים, גם מלאי הומור סרקסטי כמעט. 300 שואלים, מחבר להם את הזנבות, שם לפידים, מתחילים לרוץ בקרמים. מה הסיפור? תחילת הדרך זה באיזה כפיר עריות ששואג לקראתו, משסע אותו כמו גדי. לא מגלה לאף אחד, עוד מעט נראה, אבל כשעושים משתה בבית, אז יש לו חידה. אסור לגלות, אבל חידה יש. מהאוכל יצא מאכל, מאז יצא מתוק. מה זה? אגב, אחת החידות המוזרות ביותר שיש בעולם. זו בכלל לא חידה. זו לא חידה לגיטימית. זה מה שאני רוצה להגיד. מה זה מאז יצא מתוק? מאז יצא מתוק זה, אני יודע מה, מאבן יצא סוכר. מה זה מאז יצא מתוק? זו חידה סובייקטיבית. אבל שמשון מתערב על החידה. נורא מוזר, על 30 סדינים. עוד מעט נראה. וכל המתח מתחיל אחר כך, כי מצליחים לסחוט מאשתו התמנית את החידה, ומאוד מוזר. הוא קדוש, הוא נביר, ואין לנו עוד דמות יצרית, כמו שמשון הגיבור נדמה לי בכל התנ"ך. בתיאורים היצריים, הפיזיים, הפשוטים ביותר. איך תיארו חז"ל כל כך עמוק? תחילתו של שמשון, כשהוא מבקש מהוריו ללכת איתו ולקחת את האישה התמנית בפלשת. הלשון שלו עוד מעט נראה בפסוקים, כי היא ישרה בעיניי. אגב, נוסח מאוד לא מכובד. האבא והאימא שלו מנסים לדון איתו, והוא אומר בסוף הדיון, ויאמר לאביו, אני מצטט, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. נקודה. סוף חייו של שמשון, גם הוא בעיניו. וינקרו את עיניו. העיניים האלה הורסות את שמשון. כמו האישה התמנית, כמו דלילה, עם ישראל זקוק למושיע. כך בונה הקדוש ברוך הוא בתחילת הדברים. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. ויהי איש אחד מצורעה, 40 שנה זה המון, במקרים האחרים זה היה בדרך כלל הפוך, 20 שנה צרות, 40 שנה תשקוט הארץ. כלהוד בן גרה 80 שנה שקטה הארץ. כאן 40 שנה צרות. תזכרו, אלה לא צרות מצבא אחר, זה צרות של מסתננים, זה צרות של פלישתים. גם המאבקים של שמשון הם כאלה. הוא שולח שואלים ועריות, אנחנו נראה את זה בהמשך. ואיש אחד מצורעה ממשפחת אדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילד. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ומה יעשה הבן הזה? כי הנה חרה, אני מדלג פסוק, ויולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתי. זה מאוד חשוב. עם ישראל צריך מישהו שיושיע. עם ישראל צריך גיבור, הוא לא צריך נזיר עכשיו. הרעיון הזה של נזיר הוא רעיון מאוד מעניין. הוא ראשוני, אין אותו במקרא עד היום אפילו לא פעם אחת. אף אחד לא ביקש את זה. ההפטרה שקראנו יש בה משהו אחד מאוד מוזר שבקיצור מוחלט נראה אותו. בדרך כלל אנחנו אומרים שמנוח היה משונה. מצטטים תמיד את אותה משפט של חז"ל שמנוח עם הארץ היה. זה חלק אחד בחז"ל שכולם זוכרים. כנראה בגלל הסיבה, כי כתוב הילך מנוח אחרי אשתו, אז כולם בשביל הבורטים זוכרים את מנוח עם הארץ. זה טוב, אבל יש גם חז"ל בדיוק הפוך, ארוך מאוד. שמנוח מצדיקי עולם היה, או מגדולי עולם, וכו' וכו', גם זה חלק בחז"ל. ואותו מנוח מבקש לראות עוד פעם את המלאך. ולי נדמה שהמנוח הזה מבקש לראות את המלאך פעם נוספת מסיבה מאוד פשוטה. האישה, שאין לה פה שם, חז"ל מצאו את שמה, אשתו של מנוח, אומרת לו שהיא פגשה מלאך, והמלאך אמר לה, הישמרי נא, אל תשתי, מורה לא יעלה על ראשו. מנוח, בפסוק ח' אני ממשיך, נעתר אל השם ואומר, בי השם איש האלוהים. אשר שלחת, יבוא נעוד אלינו, ויורנו מה נעשה לנער היולד. כאן הנקודה הפשוטה הראשונה. מנוח אומר, הבנתי ממך מה לא לעשות. אבל איך מחנכים נזיר? מה כן עושים איתו? זה הרי לא גדל סתם. הבנתי, לא ניתן לו יין, מורה לא יעלה על ראשו. לא נאכיל אותו כל תומה, תפס. בזה. מה כן ניתן לו? מה עושים? הוא קורא למלאך, והמלאך לא אומר לו כלום. הוא מבקש מהמלאך לדעת מה יהיה פסוק י' ב' משפט הנער ומעשהו, והמלאך בעריכות רבה שם אומר לו בסופו של דבר, מכל אשר אמרתי אל האישה, תשמע. הילד נולד, שמו נקרא שמשון, ויברכהו השם, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתאול. וירד שמשון תמנתה. עוד נחזור לפרשה הזו, היא מחביאה בתוכה דברים גדולים מאוד. וירד שמשון תמנתה, ויר אישה בתמנתה מבלות פלישתים. ויעל, ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה, קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אבי ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערילים? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיני. שימו לב לכפילות. מה מדובר פה בחלילה איזה מין הולל? הוא לא היה בא ומבקש מאבא ואמא אישור, ולוקח את אבא ואמא ועוד מעט נראה מה שנספיק בפסוקים, ועושים שם סיכומים, ואחר כך חוזרים למשתה כדי שהכל יהיה רשמי ומסודר. ופה לא מדובר על גלילה או על זונה בשערי עזה, הוא מבקש מישהי לאישה. והגיוני מאוד מה שחז"ל עמדו פה, שמאוד יכול להיות שהוא גם גייר אותה. אבל זה לא עוזר. זה היה גיור כדי שהיא תנסה לו. אבל הוא בהחלט רוצה שהעסק יהיה בצורה מסודרת. הוא בהחלט רואה פה אישות. התייחסות כאישות. מצד אחד הוא רוצה מאוד את אבא ואמא. מצד שני, כשאבא מתחיל להתווכח איתו, פתאום הוא חוזר להיות שמשון הגיבור. אמרתי, זהו. אני כאן שמשון. ואבי ואמו, פסוק ד', לא ידעו כי מהשם היא. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. רק דבר אחד לא מספר לנו המספר המקראי בקודש. האם הוא כן ידע את זה? הוא פשוט רצה אותה? או שהוא באמת הבין שיש פה משהו? מה מסתתר מאחורי המשפט? אבא, אותה כך לי כי היא ישרה בעיניי. אבא, עם כל ההרצה והכבוד והצניעות, אני מצטער להגיד, יש משהו שאני יודע ואתה לא. ואני מבקש, זהו, הוראה. אני המושיע. או, אבא, אני מאוד רוצה להיות בקשר עם אבא ואמא, אבל נתחשק לי וגמרנו, לכן הוראה בזה. מה אומר שמשון? לא יודע, אבל את הכפילות הזו נמשיך לראות עליו. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה. הוא כמה פעמים בפרק, הוא הולך עם אבא ואמא, הכל עם אבא ואמא. ויבואו עד קרמי תמנתה. איך חזל אומרים פה כל כך נפלא, ויבואו עד קרמי תמנתה, אמר לו אביו שמשון, אתה רואה את הקרמים האלה? הכל כלאיים. קרמיהם כלאיים, נשותיהם כלאיים. תיזהר שמשון. הוא ממשיך. ואתה מנסה לתפוס את היצריות האדירה הזאת, שרק הולכת ומתעצמת כל הפרקים. נזיר אלוקים. ובוא נראה בתוך היצריות הזאת עכשיו איזו מין גבורה אמיצה שנראית אפילו פרועה מדי, ואחר כך איזה עדינות. יבואו עד קרמי תמנתה והנה כפיר עריות שואג לקראתו. ותצלח עליו רוח השם, וישסעהו כשסה הגדי, ומאומה אין בידו. כל חומר עזר מיותר לשימוש. ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. כי לאחר יד הוא משסע אריה. אבל הוא לא מספר על זה לאבא. זה לא גיבור עם תעודות כבוד. שיסע את אריה, שם בצד, הלך. אבא ואמא לא יודעים כלום. אבל הוא לא עשה שום דבר רע, ההפך. אגב, כדאי לזכור. הפלישתים, ששמשון הוא הראשון שנלחם בהם, הם מה שינסה לעכב את המלוכה כל הזמן, הם מה שבזכותו דוד ייכנס לכל המלוכה מול גוליית הפלישתי, והכרטיס כניסה של דוד המלך להילחם עם גוליית, כשלאף אחד אין פתרון, במצב מאוד דומה למצב העם אצל שמשון, עוד מעט נראה, הוא אותו כרטיס כניסה. מוזר מאוד. ששאול שואל את דוד פחות או יותר מה הרקביום שלך, עם איזה תעודות אתה מגיע, דוד אומר, יש לי סיפור. פעם ראיתי את הצון של אבא, והגיע אריה גדול, וניצחתי אותו. אני אגיד לסיפור על האריה, יש משמעות עוד יותר מיוחדת כשנמצאים עם הפלישתים. משמעות מיוחדת מאוד כאשר רוצים להושיע, ואני חוזר, שמשון הוא זה שיעקב רואה בחזונו אותו בתור דוד המלך המפוספס. הוא אמור היה לדין את עמו כאחד שבטי ישראל. אבל זה לא הלך. ששניהם מתחילים עם איזה מאבק כפיר עריות מולם. זה נראה לנו סיפור, לא קשור בכלל. וירד, פסוק זין וידבר לאישה ותישר בעיני שמשון. ויסר לראות את מפלת האריה. הנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. אף אחד לא פינה את האריה הזה? מה הוא עשה שם? זה מן הסתם היה מטרד. גביית אריה. מידך בהחלט יכול להיות שגם האריה הזה היה סיפור. כי החבר'ה הפלישתים הכירו אותו את שמשון. עוד מעט אנחנו נראה איך מתייחסים אליו. והם מבינים שמי שמתאים לו להסתובב ולשסע עריות לאור היום, זה שמשון. יש תקופה ארוכה שהאריה זה מונח שם. מגיע אליה. הנה הדת בורים בגביית האריה ודבש. וירדהו אל כפיו את הדבש, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, שוב הם פה, כלומר הם חזרו איתו למסיבה, הם חזרו איתו לנישואים. נכון? וילך אל אביו ואמו, וייתן להם ויוכלו, ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה הדבש. אגב, לאשתו הוא נתן? לחותן? לבית, למשפחה, חמותו? דווקא יפה, להביא מאף מילה. ויאמר להם, פעם אני כבר דילגתי פה על די הרבה פסוקים כדי להתקדם, הוא אומר להם, הם עושים שם שבע ברכות גדול, וכולם נמצאים ביחד, ואז יש 30 מרעים, והוא כטוב ליבו אומר להם חידות. ויאמר להם, יש לי חידה, חוד ענה לכם חידה, מהאוכל יצא מאכל. ומאז יצא מתוק. מהאוכל, מהטורף הזה יצא מאכל. ומאז יצא מתוק, ולא יכלו להגיד החידה שלושת ימים. ובפסוקים שדילגתי הוא אומר להם, אם תצליחו 30 סדינים, 30 חליפות, אם לא, הפוך. והיא ביום השביעי ויאמרו לאשת שמשון, פתי את אישך ויגד לנו את החידה, ונשרוף אותך ואת בית אביך באש. הייתם חברים מקודם. את מבחינתנו... בהחלט, חברה טובה. כל עוד אף מביאה לנו את השירות הנכון. תן אסוף אותך ואת בית אביך באש. ותבק אשת שמשון עליו, ותאמר רק סניתני ולא אהבתני, החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדת, ויאמר לה, הנה להביאו לי אם היא לא הגדתי ולך אגיד. תבק עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה, והיא ביום השביעי ויגד לה, כי יציקת הוא. ותגד החידה לבני עמה. יאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבוא החרסה, מה מתוק מדבש? ומה עז מארי? המתוק זה הדבש, העז זה הארי. ויאמר להם, לולי חרשתם בעגלתי, לא מצתם את חידתי. זה אגב פסוק מרתק מבחינת העברית, אבל אחרי העברית התוכן שלו. חרשתם הרי זה שני מושגים בעברית. קודם כל לא חורשים בעגלה, חורשים בפרה. בעגלה לא חורשים. וזה בדיוק הטענה שלי. אתם לא בני אדם. אתם שקרים. אתם בוגדים בחברות. היא אשתי. שבעה ימים סך הכל. תגיעו איך שאתם רוצים לכל. אנושיים תהיו. לא חורשים בעגלה. חרשתם בעברית זה גם לחרוש, וגם לא חרש על רעהו רעה. אבל פתרון החידה שלהם הוא נהדר גם כן. אפשר להסביר את פתרון החידה, מה מתוק מדבש ומאז מארי כשאלה רטורית. מה מתוק? סימן קריאה דבש. מה אז? סימן קריאה ארי. פתרון החידה. אחד הפרשנים מסביר פה נפלא. שמשון, מה מתוק מדבש ומה אז מארי? אנחנו יודעים את הפתרון. אבל יש סימן שאלה בסוף. אתה יודע מה מתוק יותר מהדבש ואז יותר מארי? הסנבור שאתה מסונבר באהבתך את האישה הזאת. יש רק משהו אחד יותר מתוק מדבש ואז יותר מארי. חכה. אם המשהו הזה נפיל אותך בהמשך. התשובה היא דבש וארי. ניצחנו בחידון. אבל אנחנו גם רוצים להסביר לך את הרמז לעיקרון. מה זאת החידה הזאת? אמרנו בהתחלה, היחידה כל כך לא אובייקטיבית בכלל. אפשר לתת עליה כל תשובה. מה הוא רוצה שמשון? לאביו ולאמו הוא לא מספר לך. אבל הוא חד חידה לכל בני העם שהוא רואה אותם כאויביו. לאשתו הוא אגב אומר משפט מאוד מוזר. היא אומרת לו, כל כך אהבת אותי, בפסוק תזיין, משפט שאני הייתי מאוד מאליו, ושבע ברכות לשמוע מבעלי. היא אומרת לו, ככה אתה אוהב אותי, שונא אותי, לא אוהב אותי, אחידה חדת לבני עמי, ולי לא הגדת, מה הוא עונה לה? פסוק תזיין, ויאמר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי, ולך אגיד? ככה מדברים? אתה שומע מה אתה אומר? זה קל וחומר? הכל מופלא. שמשון לא מבטר. אני מדלג על חלק גדול, אומר אותו על פה. הוא כועס. בכעסו הוא יחזיר להם את ה-30 זבינים. אבל בינתיים יערוג 30 פלישתים שהוא החליט שהם מסוכנים ואת אותם, את הזבינים שלהם יביא. זה סוג הפעולות שלו. פעולות תגמול. צבנו אותו. הוא מארגן את ה-30 זבינים, עוזב את המקום. הוא חוזר, האבא שלה נתן אותה למישהו אחר. הוא מתרגל ומתחיל לעשות שם דברים מסוכנים. הם מתעצבנים ושורפים אותה ואת אביה. זה כבר מעלה את חמתו עד הסוף. ופה שוב אנחנו פוגשים את האדם הזה עם איזשהו יושר פנימי אדיר. יצרי, תאבתני, מלא יושר. אני לא אתן לדברים שקריים להתרחש. הרי כבר הרגיז אותו מאוד אבא שלו. הוא עזב אותו, וכשהוא בא אליו לקחת את אשתו, הוא אומר לו, קח את הקטנה. אבל כששורפים אותו, אז הוא בא בפעולת תגמול חדשה, צד ימין למטה. יאמר להם, שמשון ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני אמם רעה, וילך שמשון וילקוט 300 שואלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד אל שני הזנבות בתווך, ויבר אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויבר מגדיש ועד כמה ועד כרם זית. כאן פסוק נהדר. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? ויאמרו שמשון, חתן התימני. לא כתוב, ויאמרו פלישתים, וילכו למישהו וישאלו. כולם ידעו, מסוכן, מסתובב פה אחד מסוכן. העסק עובד פה לא לפי כללי המשחק, זה לא לפי שום אמנה. הוא מפתיע, הוא משסע עריות, הוא קושר שואלים, תשימו לב אגב לסוג המלחמה. הוא עושה להם צרות בקרמים בקרמי הזית, שואלים הסתובבו להם. הוא לא לוחם פה עכשיו עם יחידה טנקי מול יחידה, עם צבא מול צבא, מול מלך, אין. והוא צריך להילחם כמו שהוא מבין את המלחמה. הם כועסים, כמו שאמרנו מקודם, שורפים אותה ואת אביה באש, והוא מחליט ככה, פסוק ח', ויח אותם שוק, אל ירח מכה גדולה. ככה מנהיגים עם. הם הולכים בפסוקים הבאים לבני ישראל, מגיעים אל מחנה דן התמוד, ואומרים להם, רבותיי, או שאתם לוקחים אותו וקוראים לו לסדר, או שאנחנו מטפלים בכם. מחנה דן מפחד. קורא לשמשון, ושמשון אומר להם, אני מקוצר הזמן אומר מהיר, רק מפנה לפסוק, ושמשון אומר להם, פשוט, וירדו 3,000, פסוק י' א', לפני דברי שמשון, וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, אגב מיהודה, יהודה, זה השבט הנכבד, באים אל היוצור המשונה הזה משבט דן, ואומרים לו, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים? וזאת נקודת הנקודות. נחכה עם זה טיפה. ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. אתם שומעים את היושר הפשוט? על מה אתם מדברים? מה זה מושלים בנו? מה זה שיקול מדיני פה? עשו לי, עשיתי להם. ויאמרו לו לאסורך ירדנו, לטיפך ביד פלישתים. ויאמר להם, שמשון, תראו את הסגנון. ישבעו לי, פן תפגעון בי אתם. עשו מה שאתם רוצים, רק תיזהרו. ראי ורבותיי, הפסוקים האלה הם פסוקים מדהימים. הם הפסוקים היחידים בכלל של הקשר בין העם למנהיג. בעברית אחרת, הקשר היחיד בין העם לבין שמשון היה שהעם הסגיר את שמשון. חוץ מהקשר הזה, אין שום קשר בין העם לבין שמשון. מתחילת הפרשה הזאת. אז מה זה המנהיג הזה? כל הפעולות זה או בדרך לחתונה שהיא מגונה בעינינו, או בדרך לעזה, ועוד רגע נראה מה קורה שם, או ובאמת מובנים לחלוטין שרי יהודה, 3,000 איש מיהודה. אומרים לו, אדוני, יש מצב מדיני. מספיק. קבל כנתון, פלישתים מושלים בנו. שולחים אותו עם האזיקים, וכאן הסיפור ידוע, שולחים אותו עם האזיקים, הוא מגיע עם האזיקים אל המקום שנקרא לחי, תופס שם כאחד הפלאים, שזה הקושי הגדול ביותר אצל שמשון, כל ההוקוס פוקוסים האלה, שנצטרך להבין אותם עוד מעט, משחרר מעצמו את האזיקים האלה, לוקח את לחי החמור, ושם באותו ביטוי מפורסם, לוקח את לחי החמור, פסוק תזיין, ויומר שמשון, בלחי החמור, חמור חמורתיים, בלחי החמור, היקיתי אלף. יופי, סיפור א' עם אריה, סיפור ב' עם חמור, זה משזר של סיפורים, של סיפורי עם, של... מה רוצים? ויקרא למקום ההוא רמת לחי. זה כבר נקרא לחי לפניכם, אבל עכשיו רמת לחי, על שם הלחי של החמור. נהדר. ויצמא מאוד, ויקרא אל השם. כאן מופיע הדבר הראשון שבו אני רוצה להתקן. בואו נחזור רק רגע לפסוק הראשון הראשון. הפתיחה של הכל נראית טכנית, פרוזאית. והיא עולם ומלואו. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. מי שזוכרים את ספר שופטים, כל ספר שופטים בנוי בדיוק אותו דבר, חוץ מפרט אחד. הקדוש ברוך הוא נותן את עם ישראל ביד אויבים, אויבים מציקים, 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 ואז ממנה הקדוש ברוך הוא מושיע. יש מושיע, העם ירים ראש, ושוב חוזר חלילה. אבל עם שינוי אחד. עד לשמשון לא הייתה פעם אחת שהתמנה מושיע בלי שהעם התפלל. והתפילה היא מרכז פרשת שמשון. העם לא זועק אל השם, העם לא מתפלל, אתם רואים את פסוק א', שום דבר. זו פעם ראשונה שהמלחמה היא מלחמה עם פלישתים. זו לא מלחמה מול מדינה אחרת. פלישתים אינם רוצים בעצם להילחם מדיני. הם מבקשים לעשות דבר אחד, ומצליחים בו הרבה יותר ממלך בני עמון ומסיחון ואוג ומואב. לכן הם מצליחים הרבה יותר שנים. הם מבקשים פשוט לשבור את המוטיבה. לא? לא ידעתי. אם הייתם לומדים פרק י' ד' וחצי ת' ו' בספר שופטים, הייתם יודעים שבינתיים אני מושל בהם. אבל התפיסה היא שאין סיכוי. סיפור של מנוח וצללפונית, חז"ל קראו לאשתו, הוא סיפור מרתק, הוא סיפור מקביל להרבה מאוד סיפורים במקרא. אישה עקרה, לא ילדה, זוג של צדיקים שזוכים לראות את מלאך השם, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, אלקנה וחנה. בכל המקרים, אגב, את המקום המרכזי תופסת שם האמא ולא האבא. לא רק אצל מנוח. משותף לכל המקרים האחרים במקרא, שתמיד מופיע בסיפור הזה, מופיעה תפילה. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא. יש תפילה. יש איזושהי התייחסות. כאן אין שום תפילה. כי המצב הדיכאוני הנפשי שפסע בעם, שלא יכול היה להתפלל כבר, כי הוא לא ידע על מה. כי הוא לא ידע בכלל איך פועלים, הוא לא ידע. כי את זה לא לומדים בשום בית ספר. כי האויב הזה לא פוגע בתשתית החיצונית, אלא בתשתית הפנימית, הנפשית. זו הפגיעה. הוא גורם לעם לחוש פלישתים מושלים בנו, והוא גורם לעם להבין שאין לו מה להתפלל. יפתח מצליח להילחם מול מלך בני עמון, כי יש לו עם מי לדבר. לא מול פלישתים. כשזה קורה, נוצר צורך בדמות חדשה. ראשונה עלי אדמות. שימו אגב לב, הפעם הראשונה בספר שופטים, ששופט מתפלל, זה שמשון. הוא מתפלל בלחי. הנה הפסוק שהדגשתי אותו בפסוק י"ח. וישלך הלחי מידו ויקרא למקום ההוא רמת לחי, ואז הוא פתאום רואה הכל טוב. אבל הוא צמא. הוא אדם. אפשר לנצח 1,000 איש בלחי חמור חמור חמורתיים, אבל את הצמא אי אפשר לנצח עם לחי של חמור. אני צמא. ויצמא מאוד, שמעו תפילה. ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת ביד עבדך. אדם קורא לעצמו עבד השם, גיבור, מצביא, מנהיג, והוא מבין שהוא עבד. זה שמשון, הגיבור העדין הזה. השמשון הזה שלא מגלה לאבא ואמא כלום. ושהוא משפע דיאריות. נזיר גיבור. ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת. שימו לב לתפילה. ואתה עמוד בצמא, ונפלתי ביד הערלים. אני לא דואג לעמוד בצמא. חילו לשם ריבונו של עולם. מה יגידו? אגב, אתם זוכרים את הביטוי ערלים? פעם אחת אמרו אותו על השם. מנוח ואשתו, שניסו לשכנע את שמשון לא לקחת את האישה התמנית. אין אישה בכל אחיך? אין בבנות ישראל, כי אתה הולך אל הפלישתים הערילים? שמשון פתאום תופס את ההבדל הלאומי הזה. והוא מתפלל. הוא השופט הראשון שמתפלל. הוא מסתובב בקרמי תמנתה, הוא נופל בקרמי תמנתה, הוא לא שמע את העזרה של אבא ואמא, והוא מתפלל. ומכאן אני רוצה להגיע לחידה הגדולה. אחת חידה משונה. אמרנו, זו בכלל לא חידה לגיטימית. זו חידה שכל התשובות נכונות. יש בכל מבחן אמריקאי את האפשרות, כל התשובות נכונות. זאת התשובה היחידה הנכונה בחידה. אבל גם הפלישתים וגם הוא מבינים שהוא מתכוון למשהו אחר לגמרי. לאבא ואמא הוא לא מספר, ומהדבש של האריה הוא נותן לאבא ואמא אבל לא לאשתו. הוא מבין בדיוק מי הוא ומאיזה עם הוא, והוא אומר לאשתו בשבע ברכות את המשפט הכי פחות מחמיא שבעל יכול להגיד לאישה בשבע ברכות, למה את רוצה שאני אגלה לך? אפילו לאבא ואמא לא גיליתי. זה מתאים לבר מצווה, נגיד. אתה התחתנת איתי לפני 5 ימים. שמשון אומר לה דבר מאוד מאוד עמוק. אני נכנס לתוך הפלישתים. כי אני קולט את התפקיד שלי. ממשה רבינו ועד עכשיו לא היה אף אחד שהיה אמור להתמודד עם סוג אויב כזה. אין לי מלך אדום לפנות אליו ולספר לו כה אמר אחיך ישראל, ואין בלק מלך מואב, ואין סיחון, ואין אוג, ואין מלך חשבון, ואין מלך בני עמון, אין מלך מואב עגלון, אין כלום. יש כאן קבוצות מסוכנות שיש להן מגמה אחת, לקעקע את הביטחון שלנו, את האמונה שלנו, את המורל שלנו. שימו לב אגב לסוף הפרשות, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. איך שמשון מת? הוא מת שהוא נמצא שם לופת את העמודים. על הגג נמצאים 3,000 איש ואישה וכל סרני פלישתים, שוב אין מלך. אין מדינה, גם אין שאיפות של מדינה. כל סרני פלישתים. והם מבקשים רק דבר אחד, כל הפסוקים שם. תביאו את שמשון ויעשה לנו קצת צחוק. בוא נצחק. בוא נעשה כאן צחוקים. את שמשון אנחנו רוצים לצחוק. זה כל המצחוק. שמשון תופס את זה בדיוק והוא מבין שהדרך שלו תהיה פשוטה. הוא צריך להיכנס לתוך פלשת. הוא צריך להיכנס פנימה, הוא לא יכול להסביר את זה לאבא ואמא. הם לא יבין. כשהם יורדים בקרמי תמנתה ואבא מראה לו את הקרמים עם הכלאיים ואומר לו שמשון, קרמיהם כלאיים, נשותיהם כלאיים, הוא אומר לאבא, אבא, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. אתה רוצה להגיד לי שמשון, ככה למדת בחיידר, ככה אתה הולך, את זה אתה הולך לחפש? אבא, אתה לא מבין בכלל מה שאני צריך לעשות. אני הולך להוציא מהאוכל מאכל ומהעז נתוך. אני הולך להיכנס לשיא התומעה ומשם להוציא דבש. האריה שמופיע בתחילת המלחמה מול כל מי שבא מול פלישתים ומשמש כרטיס כניסה לדוד, וצריך להבין את כרטיס הכניסה הזה. שאול המלך שואל את דוד, מה הרקע שלך? והוא אומר, רבתי עם אריה, ושאול לוקח סיכון ומביא אותו. זה הרי סיפור ילדים. חלילה. כפיר האריות הזה מסמל דבר עצום. הוא מסמל אותו פעם אחת לדוד, גור האריה יהודה, ופעם אחת לנמוך שבשבטים לשמשון. כפיר האריות הוא הפלישתים. הוא שואג מול שמשון ומול דוד, ואומר להם, רבותיי, אתם הרי חסרי כל תושייה. אריה היחיד כאן זה אנחנו. כאן אני אריה. כפיר אריות שואק. אתם להתפלל לא מסוגלים. אותו מצב של דוד וגוליאס. אין שום כוח, אין שום סיכוי. אף אחד לא אומר כלום, פה לא יודעים מה לעשות. ואז מופיע שמשון, ומבין שיש לו תפקיד להיכנס פנימה אל פלשת, ולעשות פה מבחינה מדינית, ועוד רגע נבין רוחנית, רעיונית, את אותו דבר. הוא ייכנס לפלשת פנימה. והוא יצטרך לעשות אחד משניים. או לעשות אותם נאמנים לנו, או ללמוד את הטקטיקה מבפנים ולמגר אותם. לצורך העניין הוא מתחיל בנישואים דיפלומטיים עם פלישתים. הוא לוקח אישה, והיא אישה ממש. זאת לא זנות, זה לא סתם בלילה, זאת אישה תמנית עם קידושין ומשתה והכל. והוא רוצה לבדוק. וכבר בשבע הברכות הוא מגלה שאין לו שום סיכוי. הוא זורק חידה, ולא מתכונן בכלל לפתור אותה. ובחידה הזאת רוצה לומר לבני פלשת, רבותיי, יש לי עיקרון, ואנחנו מתחילים לפעול לפי העיקרון הזה. אני בכלל לא אמור להפחיד אתכם. איך הם קוראים לו הפלישתים? שמשון חתן התמני עשה זאת. כך הוא נקרא, לא שמשון היהודי, שמשון בן מנוח. אני הראשון שיופיע כגיבור בעל גוף, גיבור אמיתי, מלא חשקים גופניים, יצרים גופניים, שהוא קודם כל נזיר אלוקים, ותפקידי הוא לגלות שאפשר לעשות את שניהם יחד. כי כדי לנצח את הפלישתים, לא מספיק שאני אהיה גיבור. גם לא מספיק שיהיה נזיר. כי לעם אין כוח להתפלל בלי לראות גיבור. וזה יהיה שקר להבטיח לעם שאפשר לפתור את הבעיה רק עם גבורה. כי מה שחסר לעם זה כוח להתפלל. אז מה עושים? אז בוראים יצירה חדשה. נזיר גיבור. ראשותי יין, מורה לא עולה על ראשו. אין לו בעיה להתאמן למתים, כי זה תפקידו, כי הוא גיבור. הוא לוחם מלחמות שדה, מלחמות שטח, מפני שזה סוג האויב. הוא לא יוזם פעילות מנהיגותיות, כי אין עם מי. לאף אחד אין כוח, אפילו מנוח ואשתו לא מתפלם על ילד. אולי מותר לומר את הדבר העצוב שחזר אמרו אותו אצל אמרם ויוחבת. אולי לא מתפללים על ילד כי כבר לא רוצים להביא ילד לעולם. אתה לא יודע מה יהיה מחר בכלל. חוסר אונים, נפילה מוחלטת. אולי המצב הצבאי, אולי המצב האסטרטגי, אולי מצב החימוש לא פחות טוב ממה שהיה לפני 20 שנה אצל אבדתון בן הלל הפרוני או אצל יפתח הגלעדי. אולי יותר טוב. אבל המוטיבציה נגמרת. אין תפילה. שמשון תופס את זה ומלמד את המסלול. הוא ייכנס לתוך האריה ויוציא ממנו דבש. שזה צריך להיות אדם שרואה הכל פנימה, ויש לו אין סוף כוח חיצוני, הוא יגלה לנו שגם הכוח החיצוני של יהודי יכול להיות פנימי. גם אם אין ליהודי כוח לקבל על עצמו נזירות כי אין מוטיבציה, הוא נזיר מרחם. הוא את הקדושה הזאת יגלה לכולם. לחלוטין. דמות ישראלית פלאית חדשה של נזיר, בן תורה, קדוש, גיבור כמו שאף אחד עוד לא היה. והשופט הראשון שיסייצע כפיר עריות, והשופט הראשון שיצעק אל השם ויאמר אנא השם. וביחד. כאן הדבר הפלאי. הם מבינים את זה בדיוק, את כל הסיפור. והכוח הזה של הפלישתים הוא כוח מופלא. הם ינסו להפיל את שמשון באותה נקודה. בוא נהפוך המות. וילך שמשון עזתה. שמים אגב לב לצורה שבה הוא חולש, הוא בתמנתה, עכשיו הוא הלך לעזה, עוד מעט הוא עולה לנחל סורק. וילך שמשון עזת, וירא שם אישה זונה, ויבוא אליה. איפה כאן כל הרעיונות על אישה פלישתית, ועל עז ומתוק, ואריה ודבש? מה לזונה הפלישתית הזאת ולרעיונות שלך? מקודם הייתה מגמה לאומית, התקשרות, נישואים, תראו עוד פעם את הפסוק עם הפסוק הבא. וילך שמשון עזתה וירא שם אישה זונה ויבוא אליה, לעזתים לאמור, בא שמשון הנה. מה כתוב פה לך? הפשט של הפסוק הוא פשוט. צריך לדלג פשוט על החצי השני של הפסוק הראשון. וילך שמשון עזתה במגמה, לומר לעזתים, אני פה, שלום עליכם, שמשון חזר. אז מה הקשר הזונה באמצע? אין קשר. זו כל המפילה של שמשון. הרעיון של לדעת להתקרב אל הגוף ולהישאר קדוש הוא מאוד מסודר. שמשון הוא יצור אחראי בצורה בלתי רגילה. תראו מה קורה. לעזתים לאמור בה שמשון הנה ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר ויתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. כל עזה. כולם שם אורבים לו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ולא יעזור, אני נזכר פה בחצי הלילה, זה כל הזמן בגאולה הזאת של ויהי בחצי הלילה של ישראל ממצרים, וישועתך קיוויתי, שמשון הוא זה שאמור לעשות את זה. בחצי הראשון של הלילה הוא בא והלך לזונה בשערי עזה. בחצי השני של הלילה תראו את העולם של שמשון, תראו את המורכבות. ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח, ויסם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. זה נראה סיפור. זה דין פשוט, הלכה פשוטה. בעל הבית הוא מי שיש לו כוח לפרוץ את הגדר ולשים את השער. זו הגדרה של בעל הבית. הוא קונה חזקה. איפה הוא שם את השער של עזה? מול חברון. לא יודע כמה הוא הלך. אבל מול חברון. מה שאני אקשל, ימשיך דוד שיתחיל שם מול חברון. מה עושה הזונה בהתחלה? זה פלאי פלאות. שמשון, את כפיר העריות שהפלישתים שמו לך, בתור קבלת פנים בהתחלה, אפשר כנראה לשסע הרבה יותר בקלות מאשר את הזונה ששמים לך בשעריה. כנראה שגבורת הקדושה מסובכת לו. אפשר לנצח המון דברים וליפול אצל זונה בשערי עם. תום שמשון נהיה גיבור גדול, ונשארו לו שעתיים שלוש לשעת השין לתחילת הפעולה בחצי הלילה, והיא בחצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, זה תיאור של זמן מדויק בספר שמות. כשהנביא מעתיק מילים, הוא מעתיק אותם בדיוק. יש שעת שין לפעולה, וכיוון שנשארו שעתיים שלוש עד שעת השין, אפשר בינתיים קצת יצר אור של שעתיים. נהיה גיבור כמו כל הגיבור. שמשון אפילו לא שם לב שיש נפילה, לכן הוא לא מתפלל. אחרי הלכי הוא פתאום היה שמה. כאן הכל בסדר. 100%. מה בעצם חייבת להיות הסתירה? כבר נשחקתי. אפשר להיות גיבור מחצי הלילה ובחצי הראשון להיות קצת שמה. לא נורא כל כך. והיא אחרי כן, ויהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. הוא חולש על הכל. אגב, דלילה הייתה פלישתית? לא יודע. גם לא כתוב בשום מקום. זה גם בכלל לא חשוב. מה לא חשוב? ואיפה הרעיון שלך שאתה מתחתן עם פלישתיות כי אתה רוצה להיכנס לתוך פלשת? זה הולך לאט לאט ונגמר. דלילה לא סתם לא הייתה פלישתית. האישה הראשונה הייתה אישה ערכית מאוד. היא בגדה בשמשון, כי לחצו אותה נורא, אבל לחצו אותה מסיבות לאומיות נטו. אמרו לה, איפה הכבוד הלאומי? ליורשינו הוא בא. והיא אומרת לו כמה פעמים, מה אתה עושה לבני עמי, בני עמי? ולכן הוא אמר לה אז, לאבא ולאמא לא גיליתי, ולך אגיד, אני לא בן עמך. אני בן עמי. דלילה הוא מאוהב בה. היא כבר לא פלישתית, והסיבות שלה לקשר בינה לבין הפלישתים מאוד מאוד טכניות. הפסוק הבא, ויעלו אליה תרמי פלישתים ויאמרו לה פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוחה לו, ואסרנו לענותו בשביל מה? ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. כסף. וזה מתחיל. וזה זה נגמר. זנות בשערי עזה, כסף בנחל סורק. איפה הרעיונות הגדולים של מאז יצא מתוק ומהאוכל יצא מאכל? אתה זוכר מה? שמשון הוא המודל הראשון של איש יהודי ישראלי, קדוש, חזק, גיבור. וכשרואה אותו יעקב, ורואה את העדינות שלו ואת הכוח שלו. רואה את היכולת לשסע ציר עריות, ולא לספר לאבא ואמא, כי לא צריך להשליט. הוא אומר לי ישועתך קיוויתי השם. אבל הנפילה היא הנפילה הנוראית, בדיוק במקום שבו הגבורה מנצחת את הקדושה ומנסה לבוא בלעדיה. כל חלומו של שמשון היה לגלות לעולם שגבורה וקדושה הולכים יחד. מול פלשת צריך את החיבור הזה. פלשת, בדקה שכבר לא נותרה לנו, יש להם היסטוריה. הם מופיעים כבר בפרשת נוח, בספר בראשית. הם לא עם. איך אומר רש"י? במקור 4 בא הפסוק, ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, מאיפה? מפטרוסים או מכסלוחים? יש שם כל מיני שמות. פטרוסים, כסלוחים, תירס, גומר, זה כבר בסוף פרשת נוח. פסוק הכי קשה שם, מכולם זה. ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. מאיפה משם? אומר רש"י, פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, משניהם יצאו. שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכבי נשותיהם אלו ואלו, ויצאו משם פלישתים. יש איזה ערבוב. זה מתחילם. את ההערה הזו בבראשית מאיר הגרא, בספר חבקוק. יש להם כוח לעשות דבר אחד. להפיל מורך. לשבור מורל. כשרואה יעקב אבינו דור, זה כבר לא מתפלל. שכבר לא שואף. שכשהוא כבר רואה איזה שמשון, הוא אומר לו, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. הוא מחכה למודל של שמשון הגיבור. המודל הזה של שמשון הגיבור הוא על ישועתך קיוויתי. הנפילה של שמשון היא באותו הרגע שבו הגבורה מופיעה בעצמה ומנתקת מעצמה את הקדושה. באותה השנייה כל המגמה להיות חזק, גיבור, מאבדת את ערכה, כי החוזק מושך אל הזונה של שערי עזה, אל נראה את כוחו, דלדלה את רוחו, דלדלה את ליבו. זו כל המגמה. סוף הדרך של שמשון היא אחת. הוא עומד שם מתחת לבניין, לופת את שני העמודים, ושוב עושה את הדבר הפלאי שאיתו הוא מת. הוא מתפלל. מי שחושב שמה שנתן לשמשון את הכוח ללפות את שני העמודים ולהפיל את הגג זה ששערו התחיל קצת לצמוח שוב, לא מבין שם דבר שם. שער התחיל לצמוח, כן. אבל הוא פתאום שוב התפלל. ושם באה אותה התפילה שלפי רש"י בספר בראשית, היא הפירוש של ישועתך קיוויתי השם. איך אמר רש"י כשפתחנו? וישועתך קיוויתי השם, זה שאמר שמשון בסוף, חזקני נא אך הפעם. ראו את התפילה שלו בסוף. פסוק